קצר בו. בני מחשבה טובה. הסיפור מאחורי הספרון הזה, אדמור מפיאסצנה כתב הרבה ספרים, משהו מתייחד בכתיבה שלו במאוד שונה מכל כתבי החסידות, שהוא משתדל להסביר. אולי קצת חב"ד דומים בזה, אבל גם הם הרבה יותר מופשטים. אדמור מפיאסצנה לקח על עצמו, גם כי הוא עבד הרבה עם נוער, היו לו ישיבות קטנות, כאילו, פרחי חסידות כאלה, והוא עבד עם, זה היה, והוא פיתח שפה מאוד בהירה, הוא ממש עמל על זה, כל הספרים שלו, אתה רואה שהוא נסה, אולי זה גם איזושהי ייעוד בהשגחה כזאת, לפני שהחסידות לצערנו ספגה את המעלומה הנאצית הקשה, איבדנו שם הרבה מאוד. ודווקא החסידות, שהיא יותר תורה שבעל פה מאשר תורה שבכתב, זאת אומרת החיות של החסידות והנהגות של החסידות והעצות והכוונות והזה, זה לא משהו שכמעט העלו על הכתב. כל מה שיש על הכתב זה רק הקודים כאלה שמאוד קשה לשחזר אותם או להבין מהם, רק מי שבפנים הוא כאילו, זה שפה פנימית כזאת, ולכן הוא, לא יודע, הוא נטל על עצמו שוב, לא שהוא ידע את זה, אבל אולי בשנים האחרונות הוא כן ידע את זה כבר, אבל כשהוא היה בגטו ורשה, אבל גם לפני כן הוא כותב ממש בבהירות את הטכניקות ואת ההיגיון החסידי בצורה מאוד מאוד בהירה. מי שרוצה להבין קצת ככה מה זה, שפשוט יקרא את חובת התלמיד. חובת התלמידים זה ספר יותר מוסרי, אבל גם שם, והכשרת האברכים עוד יותר, ובצו וזירוז יש קצת, יש לו כמה, כל מיני ספרים. בני מחשבה טובה זה ספרון די מוקדם שלו, שהוא ייעד לבעלי בתים, סוחרים. זאת אומרת, לא שוב, גם זה העסיק אותו. העסיק אותו, הוא אמר, תשמע, אני יכול להקים חצר, אני יכול להקים זה, מקסים. אבל מה עם רוב העם? כמו שהוא דאג לנערים, הוא גם דאג לבעלי בתים. הם לא יקבלו חסידות. חוץ מאלה שבאים לחצר, או שותים איזה יש, או רוקדים איזה, הם לא יעבדו חסידות. ולכן הוא שבר את הראש איך אפשר כמה שיותר להרחיב את המעגלים של החסידות. והייתה לו שאיפה שהתממשה באופן חלקי לייסד חבורות שנקראות חבורות בני מחשבה טובה. מה זה אומר? יש פה ממש כללים לקבלה לחבורה. כן, יש מבחני אומץ, כללים מאוד מעניינים דרך אגב. מה הקריטריונים להתקבל לחבורה? אחד הקריטריונים לדוגמה זה לא להיות הפכפך. או נגיד יש שם תנאי שמי שבא לחבורה בקטע של כאילו אני שייך לך למועדון, נפסד. אנחנו לא מועדון, כולנו פה גמורים, גרועים, דפוקים, אנחנו חזקים אחד השני, שום מועדון ושום כלום, לא VIP ולא... יש לו ככה, הוא ממש ככה מפרט איזה כמה סעיפים כאלה. ושלוש פעמים שבוע צריך להיות איזה משהו קצת בן תורה, לא, אין שם איזה, מקדיש לזה בערך שורה אחת, שיהיה קצת בן תורה, עם מעט עם הרבה, זהו. אבל עיקר זה הקביעות, שלוש פעמים שבוע נפגשים, קוראים, קודם כל יש פה 20 סעיפים, לומדים את זה ביחד, ועוד יותר מזה, או תוך כדי זה, מדברים, יוצרים שיח פתוח בתוך החבורה על עבודת השם. אז הוא כתב את הקונטרס הראשון, שלח את זה לאחיו, אחיו גר בארץ, אחיו האדמו"ר החלוץ, היה ממקימי כפר פינס, היה תלמיד של הרב קוק, דמות מעניינת מאוד. האדמו"ר החלוץ, הוא לצערנו, כשהוא שמע את הבשורות של, הוא היה קשור לאחיו בצורה שלא תאמן בכלל. יש ביניהם מכתבים מדהימים. ממש. כשהוא שמע שכל מה שקרה באירופה, הוא פשוט מת משברון לב. הוא מת ב-1945, זה לא יאמן. כאילו, אחיו מת, האדמו"ר מת ב-44, לא יודע, כמה חודשים לפני כן, ממש. הם קשורים בחיים ובמותם לא נפרדו, כפשוטו. יש תכתובת מאוד מעניינת, באיזשהו שלב, האדמו"ר פיאסצנה רצה לעלות לארץ. שלח כסף לאחיו שיקנה לו חלקת אדמה. טוב, אחיו קנה לו חלקת אדמה, אבל כל פעם הוא אומר, אולי אני אעלה עכשיו, אולי אני אעלה עכשיו, על הקהילה לא זה, ופה, וצריכים אותי פה, וצריכים אותי שם. אז באיזשהו שלב, אחיו ראה שיש איזה ירידת ערך, אז הוא רצה למכור לו את האדמה. לפחות שלא יספיסי את הכסף, כאילו. אז הוא שלח מכתב לאדמור, שאם הוא רוצה שהוא ימכור לו וישלח לו את הכסף לאירופה. אז הוא כותב לו שם, נראה לך עד שיש לי חלקה בגן עדן אתה מוכר לי כאילו זה רווח של גיהנום, כאילו לא מוכן, לא הסכים. עד היום יש כאילו אז הוא שלח, אדמור פיאסצנה רצה שההדפסה הראשונה של הספר תהיה בירושלים. שלח את זה לאחיו, אחיו הדפיס כמה עותקים פה ואחרי זה החזיר את הזה, והאדמור הספיק פיזר אותו לשישה תלמידים שלו, שהם למי שהם רואים לנכון. יש פה את כל התיאור כזה איך הכתבים הגיעו. אחד מששת התלמידים שרד את אימת הגיע לארץ, והוא הצליח להביא את העותק הזה. בכל אופן, מה שאנחנו נעשה, מניח שלא נקרא את כל ה-20 סעיפים, אבל נשתדל לקרוא את מה שאנחנו לא קוראים פה מבחינתי עליכם. בסדר, זה לא, זה מאוד קל, זה לא איזה שפה קשה או איזה, תשלימו לבד. ומה שאדמור בני מחשבה טובה, מה שהוא קורא לו, כן, זה אני חושב תחום שבכלל לא מדובר, והוא אפילו הייתי אומר מושתק. וזה מדבר בעיקר על התפילות שלנו, אבל לא רק. זה באיזשהו מקום יהודי מחלה את זמנו איזה 10 שעות בשבוע לפחות. לא יודע אם עשיתי חשבון נכון, יותר בתפילות. נכון? יותר מ10 שעות? נגיד ביום, נגיד יהודי סטנדרטי, שעה ביום, כן, משהו כמו 10 שעות. 10 שעות, עכשיו, מה קורה שם? אף אחד לא מדבר על זה, כאילו, זה... פללים! עצמים עיניים, ולא יודע, אומרים את המילים, מתרגשים, לפעמים, פחות, יותר, אבל מה קורה שם? יש התקדמות? יש תנועה, יש עבודה, לא מדברים על זה. זוב, אל תהיה, תהיה פשיטות ותמימות, תפלל. יש צד כזה, לא יודע, מביאים את הרגש. לא, זה מאוד הציק לאדמור פיאסצנה. הוא אומר שאנחנו, שזה תפילה, זה מלאכת הנביאים, וזה מלאכה גדולה, וצריך להשקיע בה. וצריך להשקיע בה, ולא רק שצריך להשקיע בה, יש לזה טכניקות, ויש לזה כלים בנפש שהם מנוונים, ואם אתה לא תשקיע בהם, זה לא יעזור כלום. מה הכלים? הכלי זה מה שהוא קורא לו מחשבה. מחשבה טובה. עכשיו, מחשבה, הוא מדגיש את זה הרבה פעמים, מחשבה אין הכוונה כמו שהיום אנחנו קוראים על זה מחשבה, כאילו איזה הברקה, איזה... היום מחשבה היא מאוד קשורה אצלנו לאינטלקט, כן? זה לא הכוונה. מחשבה זה יותר נקרא כוונה צלולה, או בלשונו כוונה חזקה וברורה. האם אנחנו מסוגלים לצייר ציור, לחשוב על דבר, לדמיין אותו, כן? אבל באופן כזה שהוא ברור וחזק. זה כל הספרון הזה. עכשיו שוב, זה לא רק לשאול את עצמנו את השאלות, זה גם תרגול איך לאט לאט אנחנו בונים מחשבה טובה. כשהשאיפה היא לא רק ללמוד את מה שהוא אומר, אלא גם לדבר בתוכנו קצת על התפילות שלנו, על הניסיונות שלנו, על התפילות בלי שלנו, שלי, על המבוכה שיש שם, על הבהייה שיש שם, על כל מה שהולך שם, כן? זה כאילו לפתוח את זה, אין מה להתבייש, כולנו באותה, אם המוראים העיזו לומר שמודים לגופם שהוא מתכופף במודים, והאום אומר, אני סופר את ה... קראים את הגמרה הזאת? ירושלמי. הוא מודים לגוף שזה מטייס אוטומטי שלפחות הוא יורד בזמן במודים. פדיחו. נכון, יש כל מיני דברים שאתה פתאום... אחת הפדיחות המפורסמות, קורא לי לא אחת, זה שאתה עושה ככה בערב שבת. נכון?
ואז אתה כאילו
מגרד. ואז כן. כן, אז וכולי וכולי. כן, אתה פתאום קולט את ה... עכשיו זה לא... זה פשוט מבליט את האבסורד, אבל זה כל יום ככה. אז, אבל יש שם איזה מה... עכשיו, יש דברים כי זה קשה, כי זה זה, יש דברים כי אנחנו לפעמים לא יודעים מה לעשות. אתם מבינים? תחשבו. זה כאילו אתה בא ל... בשום תחום אחר לא היינו מפקירים אותו ככה. ואדם הולך לרכב על סוסים, הולך לשחות, הולך לשחק כדורסל, לשחק טאקי, לא יודע מה. יש כמה הגדרות בסיס. תשמע, אתה עושה ככה, אתה לא עושה ככה. תפילה בעולם אל... כאילו זה, אחי! אתה יודע! דבר רבה, לא יודע מה, כן. כן. שאלה טובה, עכשיו...
מלבד לתת לך סידור ולהגיד לך איזה מילה, אתה אמור
להגיד
שם מסומסן
כאילו. נכון, אני אומר, זה... עכשיו, יש צעד, יש צעד, תמיד יבוא, אם יש פה ספרדים בקהל, אז יבוא, לא, הצד הספרדי שבנו, יגיד, מה זאת אומרת מה לעשות? מה אתם בלבלים את המוח, חבורת זה? מתפללים, שופכים את הלב, האבא שבשמיים הזה. יש צד כזה, הוא אמיתי. זאת אומרת, אני חושב שזה אחת הסיבות למה זה לא מדובר. כי כאילו לפעמים הדיבור הוא, הוא הופך להיות משהו חיצוני כזה שמקלקל את, ה, את הביטוי הכי פשוט והכי אותנטי והכי מעומק כדליבה. זה נכון, אבל אני חושב שאי אפשר להסתפק בזה. בטח לא בדורנו. שהוא תרצה או לא תרצה. גם הספרדי האחרון הוא כבר לא באותה תמימות, הוא לא באותה זה, ובכל דבר שהוא עושה הוא כבר מכניס בזה שיטה ולימוד ותרגול וטכניקה. כל שטות היום עושים קואוצ'ינג ולא יודע מה, כן? יש משהו בתפילה שהוא כאילו קצת מוזנח. תורה, בחיים לא יגידו לך, תשמע, קח את השס, תלמד בעיון, אחי, קח, תראה, זה דף בית, יאללה אחי, סע אחי. עם הלב היהודי, עם המוח היהודי שלך, כן? אין דבר חדש, תשמע, תראה, יש פה מושגים, עניינים, ראשונים, אחרונים, ככה, ככה, חכה, זה שנים, אתה לומד, אתה צובר סוגיות, לומדים מלא כלים, מלא מלא כלים. זה גם יותר אולי קל, כי זה סוג של עבודת לימוד, עבודה אינטלקטואלית, לכאורה יש יותר כלים ברורים. כשנדבר על עבודת הלב, הכלים הופכים להיות קצת יותר כאילו בלי ידית כאילו. טוב, אז זה האתגר. אני כבר אומר לכם כמי שקרא את זה לא פעם אחת, הכלים לא פשוטים, כן? זה לא שאתה קורא את זה ואחרי זה התפילות שלך אתה יודע איפה אתה נכנס ואיפה אתה יוצא. לא, אבל ננסה, נלמד ביחד, נחשוב על הדברים. כל חבורה שאני לומד את זה זה קצת פותח, לא למדתי את זה כל כך הרבה, אבל קצת במחינה, כמה מחזורים, אז... טוב, בוא נתחיל, עוד ג' אחרי שהוא כמה הקדמות שהוא נותן, אז הוא מגדיר באות ג' את הבעיות. עוד ג' ד' אפשר להגיד, הוא מגדיר את הבעיות. מה באמת חסר לנו? שכלול, שיתוח וחיזוק המחשבה. כן? השיתוח, הכוונה פה שזה יהיה כאילו כמו שאתה משטח שטח שהוא מלא קוצים, וכן, כאילו כל סלול כזה, כל וחיזוק המחשבה. זהו יסוד חבורתנו ועיקר האמצעי שעל ידה נוכל להתקשר בעבודה. לא בבחינת בכור השפחה אשר אחר הרחיים, אלא כבן שמרגיש את קרבותו של אביו, קרבתו, כן, ואת השיח שבין אביו אליו. בסדר. והנה, כל עיקר, יש לכם דפים? בסדר? כל עיקר קושיית וכובד המחשבה שקשה לו להאיש לחזקה לבלי להרפותה, היא משתי סיבות. א', היעדר התעוררות, בין התלהבות של שמחה ובין של שבירת הלב. והבעיה הראשונה שלנו שאין לנו לב, אין לנו רגש, הרגש שלנו אטום. כל מיני סיבות, הוא באותיות הזה הוא יפרט את זה וייתן לזה כלים וכל מיני זה, כן? אבל הבסיס זה שתי סיבות אחרות. סיבה אחת, אין רגש, אין תנועה רגשית. המנעד הרגשי שלנו מאוד מאוד מצומצם. יודע מה מרגש אותו בחייו? כמה הוא ערני רגשית? כמה הוא... אתה יודע, כאילו משהו כזה, טק, 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 טק. עכשיו פתאום הוא לא תתרגש, זה תפילה עכשיו. אתה כאילו לא יודע מה לעשות. אפילו אם זה חג, אתם יודעים? לפעמים זה אפילו דווקא, כאילו, שזה מבוכה כזאת, בן אדם כאילו הוא על עולם רגשי מאוד מצומצם. אין לו, לא יודע, כאילו, חי, משתדל לעשות טוב, לא יודע מה אגיד לך. כן? כן, תרגש, קצת פה, קצת שם, קצת כואב לו, קצת נחמד לו, זהו. טק, 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 משהו כזה, כן? פתאום מגיע שבועות. אחי, תתרגש, ואתה תורה. איזה, איפה, מה? עכשיו, בשכל הוא מבין. למד על זה שיעורים, הביא לעומק מה זה בדיוק מתן תורה ומה זה פה, ויש לו מבנים, מודלים שכליים עמוקים, פנימיים, אבל הלב כאילו הוא ככה, הוא כזה מקובץ, הוא לא יודע מה לעשות, ואז הוא מתחיל להתבאס על עצמו, כן, להרגיש רגשות אשמה שהוא לא מרגיש כלום. אז יש איזה, יש כלים להרחיב את הלב, לעורר, להתרגל יותר, להיות אדם יותר רגשן, כן? שוב, לא מדבר איתכם שכל אחד פה עכשיו יהיה קרליבך, כן? אבל כל אדם יש לו עוררות רגשית, כן? יש לו ערנות רגשית. למה הוא מועץ את זה? בסיבה של הכוונה. לכאורה הרגש זה לא בדיוק הכוונה. אדם יכול להיות מאוד נרגש ועדיין לא יהיה לו כוונה. האדמור פיסץ את הקושר בין השניים. איך הוא אומר? כי בכל שעה שאיש ישראל מתלהב, אפילו במעט התעוררות, כבר מחשבתו יותר חזקה היא. תאורה ולעילה מציורי גופו ודמיונוי. יש קשר. כשאדם מתרגש מהתפילה, מהמעמד, מהחג, מהעניין, מהמצווה, לא יודע ממה, כן? מיד זה משפיע על הכוונה שלו. שוב, הכוונה פה עכשיו זה לא... הכוונה היא כאילו להחזיק ראש בתפילה, להיות בפנים, לצייר את המילים. אדם קורא פסוק, רק שנבין מה זה כוונה. כוונה זה לא למצוא דברים מסתרים. אנחנו הרבה פעמים שאנחנו אומרים כוונה, כאילו למצוא את העומק של הדבר. נכון? למדנות, כאילו, העומק של הדברים. לא, כוונה זה להיות בפנים. זה הכוונה. כוונה. זה אומר, כשאתה קורא פסוקי דזמרה, אתה קורא הללויה, עלו את השם מן השמיים, עלו ברורים, עלו כל מלאכיו, עלו כל צבאיו, כן? אתה שם. אתה חושב על השמש, על הירח, על הכוכבים, על העצים, כיתור, איזה, נסיכים, איזה, איך זה שם, כל הזקנים עם נערים, תולות. אתה רואה זקנים, אתה רואה זה, אתה שם, אתה ממש שם. להבדיל, כמו סרט, ממש. זה נקרא כוונה טובה. זה נקרא מחשבה חזקה. זה לא מילים ריקות וזה לא מופשט. חי, זה חוויה ברורה. שאומר, זה ברור שההתרגשות היא חלק מזה. אדם שהוא נרגש, הוא מפליל, הוא מתלהב וזה. אז הרבה יותר קל הוא המפגש עם המילים, עם הסידור, עם התהילים, עם הזה. טק, הוא בפנים. אז זה עבודה ראשונה. זה שתי עבודות מאוד שונות שהוא יאתגר אותנו בהן. אחד זה עוררות רגשית. בסדר? התלהבות. כמו שאמרנו לעיל מן יום כיפורים, טוב, הוא לפני כן הביא את זה דוגמה מיום כיפור, ששם כולם מצליחים לכוון, אם ירצה השם. רק שליבו ומוחו מטומטמים, הכוונה אטומים, חסרה לו מחשבה הילאה שאינה גופנית, וביותר כשיש לו עצבות חס ושלום, שזה שיא האטימות, שאין זאת שבירת או מהירת הלב, רק מין עדר וטמטום. כן, ידוע החלוקה בין לב שבור לעצבות, שזה בדיוק הפוך. לב שבור זה סופר ערנות רגשית, ועצבות זה אפס ערנות רגשית. זה בדיוק זה. אדם שהוא כואב הוא מאוד ערני מבחינה רגשית. אדם שהוא עצוב הוא לא מרגיש כלום. זה ככה הוא רק מדגים לנו שאנחנו הרבה פעמים או שאנחנו סתם אדישים או שאנחנו ממש עצובים. זה פחות או יותר המצב התמידי. כמו שהיית בשם הרב זכר צדיק ללללה, כמו שמרגיש האיש הישראלי שבליל יום הכיפורים שליבו נשבר, עד רבה ליבו ומוחו פתוחים, לא סגורים, לא אטומים. ובכל השנה שחס ושלום ובעצבות נופלו בין לב ובין מחשבה. עד כאן אתגר ראשון. אז אמרנו, אתגר ראשון זה התעוררות רגשית. אתגר שני, עוד חיסרון יש בו, והוא מום טבעי שאין לו בכלל מחשבה חזקה. מה זה אומר?
דמיון.
מה? דמיון, רק זה נכון מה שאתה אומר. המחשבה חזקה הוא מתכוון, זה קשור מאוד לדמיון, אבל בהקשר פה זה אומר משהו שהוא מחזיק לאורך זמן. זה כן דמיון או כן ציור, אבל שהוא לא כמו זיקוקי דינור כאלה. זה משהו שאתה, כשאתה אוחז בו, אתה יכול אחרי זה לחשוב על זה. או אפילו להפסיק לחשוב ולחזור. נכון, זה כמו כשאדם נגיד עכשיו הוא מהרהר במשהו שהוא מאוד אוהב. תחום שהוא מאוד אוהב, ביתר באירופה. זהו, אני רואה את הילדים שלי, אתם בעניינים, כן? ביתר, פירקו את מכבי תל אביב, 3-0, הם באירופה, יופי. עכשיו, יש לזה כל מיני השלכות, וזה, טבלאות, עניינים. עכשיו, זה לא רק במשחק שאתה חושב על זה, זה כאילו הנושא, בגלל שהנושא כל כך קרוב ללבך וכל כך שזה, אתה יכול בכל שנייה נתונה להיות לגמרי בפנים עם כל האלמנטים, עם כל המרכיבים וההשלכות והפרשנויות כן? זה נקרא מחשבה חזקה. עכשיו מה שהוא אומר, כאילו זה אחד על גבי השני, גם אמרתי לך אין לך לב, אין לך הרגשה, גם כשאתה מרגיש כבר זה זרדים כאלה. זה נדלק, נדלק, חוזרים לחיים. אין לזה שום רושם אחר כך. חסידים ראשונים היו שועים שעה כדי לרדת בכלל. אתה יודע, כאילו, זה מחשבה חזקה זה. זה כל כך חזק שאתה לא יודע איך לחזור. שאתה מפחד, אתה נבהל, אולי כבר אין חיים, כאילו. איך הבעל שם טוב אומר? הבעל שם טוב אומר שכאילו, כל תפילה לפני התפילה הוא מקווה שהוא לא ימות. כי זה מחשבה כל כך חזקה. עכשיו, כאילו אתה נמשך לעולם הזה, אתה תהיה בטיול בעולם העליון, או בעולם, לא משנה, כן? גם לא השגות של הבעל שם טוב. שמאוד יהיה קשה אחר כך לחזור. וזה הדבר אחד. הדבר שני, גם מאוד יהיה קל, כשדבר הוא חזק אצלך, מאוד קל לך לחזור אליו. רק, כמו הדוגמה שהבאתי מהכדורגל, כן? להבדיל. אז אומר, זה שתי החסרונות שלנו. אחד, אנחנו לא מרגישים, ואומר, גם אם זכית והרגשת, זה ברגע שנגמר אותו רגע של התלהבות רגשית, הכל צונח, אין זכר. זה לא מלווה אותך לאורך היום, זה לא מוסיף והולך, זה לא מאוד קשה לך לשחזר את זה. אולי פעם אני אזכה ועוד פעם יהיה לי דבר כזה. אין לך אפשרות כאילו, קדימה, עוד פעם. אין לך תנועה פשוטה בזה. מזדהים? לפחות שנזדהים החסרונות, לפחות זה מובן. טוב, אז בואו נקרא את זה עכשיו. כן.
אבל גם בראשון זה חוסר חוזק מחשבה.
לא.
כאילו, יש לי פשוט את ההיעדר התעוררות.
לא, רק הוא אומר, יש פה שתי יסודות שבנויים אחד על השני. בסדר? יש רגש ומחשבה. או רגש וכוונה. רק אומר, שתי, ברור שהכל קשור בהכל, אבל פה בחיסרון הראשון הוא התייחס לבסיס הרגשי, בחיסרון השני הוא התייחס למחשבה עצמה. זאת אומרת, יש לך לנו שתי בעיות, וכל אחד מהם דורש טיפול בפני עצמו. אחד, אנחנו לא יודעים להרגיש, לא יודעים להתרגש, בסדר? המנעד הרגשי שלנו מאוד קטן, זה אחד. וזה גורם שבכלל לא מתחילה מחשבה. עד כאן הקפה הראשונה. הקפה שנייה, שיחקת אותה, התרגשת, זכית, התחילה מחשבה, כן? הצלחת 5 דקות לצייר, להגיד את המילים בתפילה, לצייר אותם, להזדהות איתם, לראות אותם, לחוש אותם, להיכנס לסרט, כן? סיימת? צ'ק, נגמר הכל. היה התלקחות והיא חוסלה ואתה חוזר למציאות כאילו כלום. שלא נדבר אחרי זה מאוד קשה לך לשחזר את זה ואין לזה המשכיות וזה כאילו פיק כזה, פיק ונגמר. ואז מתפילה לתפילה או מזה, אין שום רצף כאילו, אין המשכיות, אין התפתחות. במקרה הטוב אתה כאילו, מה שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו זה שנזכה שפעם נרגיש משהו. וזהו, זה הגג כאילו של השאיפות שלנו. אין כאילו, אתה לא אומר, וואי, התפתחות וזה, והתקדמות, בתפילות, עוד תפילה, הכל כזה. זה נקרא מחשבה, מחשבה חזקה היא כזאת שהיא, קודם כל היא כל כך חזקה שקשה לך, כי אפשר להגיד, קשה לך להשתחרר ממנה, להתאושש ממנה, זה גם מפחיד דרך אגב. כן? נבואה היא דבר מאוד מפחיד, כידוע. נכון, נבואיהם מתפרקים ושתונת טרפות, כי זה כל כך סוחף שזה מפרק אותך. גם תפילה יכולה להיות כזאת. דמורים מספרים סיפורים מזעזעים על התפילות שלהם. מצאו אותו זרוק פה, מצאו אותו זרוק פה. יש אדמורים שמתו בתפילה. כל מיני סיפורים. בסדר, לא באתי להבין פה. כן. גם ככה אתם לא מתרגשים, מה אכפת? מה אני אספר? מה שאני לא אספר? טוב. עכשיו, אז הוא אומר עוד חיסרון, עכשיו על החיסרון השני. והוא מום טבעי, כביכול, כן? שאין לו בכלל מחשבה חזקה. גם אם הצלחת לחשוב מחשבה, אבל היא לא חזקה. והרי זה כמו שלומר לבעל שכל קטן חידוש דבר חוכמה. אומר, למה הדבר דומה? אתה בא לבן אדם שאין לו תפיסה שכלית יותר, מי יודע כמה, כן? אתה מחדש לו איזה חידוש בחוכמה. מה קורה שם? שאי אפשר לו, מפני מום טבעי זה ששכלו קטן, או מפני חיסרון טבעי זה, לא די שגם בשעת ההתעוררות, אף שמחשבתו מתעוררת ומתחזקת, אינה חזקה כמו שצריכה להיות. והיא רק כעין בעל שכל הקטן, שגם כן מחזיק לפעמים שכלו להבין איזה דבר חוכמה והבנותה מועטת, אלא שכל מחשבתו הוא רק בשעת ההתעוררות לבד, ואחר כך שוב נעדרת מנו. זאת אומרת, נגיד אדם, אין לו תפיסה שכלית חזקה. אז עכשיו הוא יושב בשיעור גמרא. מסבירים לו את המהלך של התוספות. כן? אז הוא יכול במאמצים ובהתעוררות וברצון גדול, בהגיעה, כאילו להחזיק את זה רגע. מכירים את זה בשיעורים, את החוויה הזאת? אתה כאילו, החזקת ראש. אתה אומר, וואלה, אחי, החזקתי ראש היום. אבל בשנייה שאתה מרפא, אתה יוצא מהחדר, רגע, על מה דיברנו? מה הוא אומר בשיעור? עכשיו, בשביל לשחזר את זה עכשיו, זה כאילו חצי שעה עם החברותה, זה כאילו סיבוב, בוא נכתוב את זה, בוא זה, פה. עכשיו, לפעמים זה סתם, זה חלק מההתקדמות, כן, היא כזאת. התחלת לא רגיל אחרי זה, אבל פה מדבר כאילו על מום טבעי. עד כדי כך זה כמעט מוטבע בנו. שקשה לנו מאוד לאחוז בהתעוררויות שלנו. איך המקמק מאוד זה, זה כאילו הברירי, זה לא... לא משאירות זנב, מה שנקרא.
אולי אם זה כאילו אפילו יותר, בגלל שהמדיה וכל זה, זה קולץ כזה, אז כאילו לא מתפסים משהו.
נכון, היום יש לזה, היינו מוסיפים פה עוד בעיה, שאין לנו, קיצצו לנו, וזה הולך ומתקצקץ, כן? כל דור, ביכולת לשהות במחשבה אחת יותר מדי זמן. האיבר הזה לצערנו הולך ומתנוון. כי כל המדיה, ובשלב מסוים כל הצורת חשיבה, הופכת להיות עבודה של הבזקים. אתה קורא משהו, נכנס למשהו, אז ויקיפדיה, יש לך קישור לפה, יש לך קישור לפה, אתה לא נמצא בשום מקום בצורה, אתה לא מתמסר לאף ידיעה. אתה מרוויח 200 ידיעות, אבל לא מתמסר לאף ידיעה.
אבל גם בתחילה, כל
מרחה
היה משהו אחר.
דרך אגב, יש תיאורים כאלה. בדיוק כמו שאתה אומר, שרבי נחמן מתאר שהוא לא מוכן לזוז ברכה, כאילו. מצוקה, הוא במצוקה. הוא בכזאת דבקות בברכה הזאת, הוא אומר, לא רוצה ללכת לשם, למה? טוב לי פה. זה מצב טוב. זה?
גם בלימוד תורה, שלומדים היום
נכון.
ואתה עובר נושא גם.
נכון, רק אני מסכים. אותם בעיות אפשר גם למצוא אנלוגיות בזה, אבל בתפילה זה הרבה יותר. כי המיומנות עצמה היא זרה לנו. אנחנו לא כל כך יודעים מה מצופה מאיתנו בכלל, אתה יודע, כאילו זה כאילו מין משהו כזה ש... ילדים לפעמים מקרינים לך את זה, כאילו. החוסר מוכנות הרבה פעמים של נוער, אפילו של ילדים להתפלל, זה לא, הרבה פעמים זה מכניס סרטים, אני רואה את זה לפעמים מכניס סרטים, הוא לא רוצה להיות דתי, הוא לא מאמין, הוא לא זה. לפעמים הוא פשוט, הוא אומר את זה, הוא לא אומר במילים. אני פשוט לא מבין מה עושים שם, כאילו, משעמם. משעמם לא, אתה יודע, כאילו, בוא משעמם, עבודה, תפילה. בסדר, יופי. אמרת את האמירה החינוכית שלך, אבל מה אתה רוצה מהילד? הוא קולט, הוא מסתכל על הבית כנסת. הוא לא רואה אנשים יותר מדי נלהבים. הוא לא רואה ש... הוא בעיקר לא מבין מה קורה שם. לא יודע מה לעשות, כאילו. תתרגש. דבר עם השם. כאילו, מה תגיד לו? זה באמת קשה להחיזה, אתה יודע. ללמוד, אתה יכול להגיד לו, בוא נבין ביחד מה כתוב פה, תראה, תקרא רש"י, בוא, הבנת, לא הבנת, שאלת עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, הבין. אז הוא מבין מה קורה. הרבה יותר קל לחבר ללימוד תורה מאשר לתפילה. מבחינה מסוימת. בטח ילד שיש לו נטייה יותר אנליטית או זה. הוא ממש לא, הוא לא חייב להיות אנטי ולא כלום, הוא פשוט לא מבין מה קורה פה, כאילו. אתה כאילו, מה את רוצה שעשה, מה? יש לי ילד אחד כזה פשוט, לכן אני... הוא יותר מרבע שעה תפילה, שהוא הצליח איכשהו ככה... הוא לא מבין מה, תפילת שבת, שעתיים! מה תכלס, מה אתם עושים פה שעתיים? כי הוא שואל אותי, ומה אני אגיד לו, כן? אני בדבקות, אני לא שומעתי אותך בכלל, מה אני אגיד לו? שאלה קשה, אמיתית. טוב, היי, מספיק שאלו, הלאה. טוב. כלומר, האיש בעל מחשבה חזקה, אז בשעה שמתעורר ומתלהב מחשבתו, מתחזקת וברה, ורואה במחשבתו ובדמיונו דמיון של ישראל, בני נביאים. וואי, יפה. זה כשהוא מתעורר. את השם יתברך וכיסא כבודו, כל אחד לפי מצבו. עד שאפילו אחר כחר התלהבותו יכול לאחוז מחשבתו הקדומה לבלי להרפותה. לצייר לו גם עתה את כבודו התברך שלפניו. זה מצב בריא. מחשבה חזקה זו שאוחז יכול לעורר שוב גם התלהבותו בכל עת ובכל שעה שמכשיר את עצמו. זה המקווה. אדם שיש לו מחשבה חזקה, קודם כל הוא יודע לייצב אותה. הוא יודע באמת לאחוז בה. זה לשקוע בתוכה, והוא גם יכול לחזור אליה בקלות, כאילו. פשוט, הוא כאילו נכנס ויוצא, לא... מה שאין כן בעל עמום בלא מחשבה, כל מחשבתו, גם בשעה שמתעורר ומתלהב, הוא רק ניצוץ, כמו שכל הטיפש. מכל שכן, בעבור התלהבותו נהדרת מנו, כל מין מחשבה הילעה, ורק מדברי העולם, כמו מלחם ותפוחי אדמה, ומסחר יכול לחשוב ולא יותר. לכן כל התלהבותו רק דבר שבא ממילא, כשבא למשל יום הכיפורים או איזה זמן ועידן הילאה מתעורר, אבל שיהיה בידו לעורר התלהבותו מחשבתו ולהעות עצמו אי אפשר לו. טוב, אז זה עד כאן הגדרת הבעיות. בסדר? מה שנעשה מפעם הבאה, אנחנו כבר, איך אנחנו בזמן? אפשר לקרוא עוד קצת, אבל דווקא לא צילמתי את הזה הנכון, אולי. אפשר, נקרא משהו מאות ה'. האדמור מפיאסצנה, משהו, הוא מתחיל לפרוס לנו עכשיו תוכנית עבודה לריפוי אנשים בלי לב ובלי מוח. זאת אומרת, בלי... רגש ובלי מחשבה, לא בלי לב, בלי מוח, חס ושלום, כן? והוא מתחיל, הוא כל הזמן, הוא גם ידגיש את זה, אתם תראו את זה יותר בעוד וב, נלמד את זה פעם באה, הוא מתחיל בכלים שלנו, הוא לא קופץ, הוא ממש דידקט בזה, כאילו. קודם כל, אני רוצה שנעבוד על עוררות רגשית פשוטה ועל מחשבה פשוטה. היא תהיה אפילו קצת ילדותית, ובישיבה לא יאהבו את זה, אני כבר מזהיר אתכם. היא לא תהיה עמוקה, היא תהיה גובלת בעבודת אלילים. אתם תראו בעוד וב, זה לכם ספוילרון קטן, הוא מביא שאלה ששואל אותו תלמיד, שאומר לו, האם מותר לי לדמיין בתפילה שאני עולה לשמיים ואני מגיע לארמון, להיכל, ועומד לפני המלך ומדבר איתו. כיפשו אותו, לא, לא, אומר, זה עוזר לי מאוד להתכוון בתפילה.
רואה אותו?
רואה אותו. מה בדיוק רואה? שאלה. הוא, אתם תראו את הדיון שלו. הוא אומר, לעבוד עם מחשבות פשוטות. לא דימוי פשוט. לא, הכוונה משל, וזה רק דיברת תורה כשם בני אדם, מה שהפה יכול, אנחנו כאילו, הפשטה על הפשטה על הפשטה על הפשטה. ואנחנו נראה שהוא ממש לוחם מלחמתה של תורה, הוא כאילו, מה שהתלמיד אומר לו, כי זה סותר את הרמב״ם, הרמב״ם מלחם נגד הגשמה ונגד זה, אז איך אני יכול לעשות דבר כזה? אומר, מצד שני, זה מאוד עוזר לי להתכוון בתפילה. הוא עונה לו, תעשה את זה. ונלחם עם הרמב״ם, ומביא את הרייבד כנגד, וגם מסביר למה בכל זאת זה לא הגשמה. בסדר, זה נראה כבר, אבל נקודת ההתחלה היא לצייר ציורים פשוטים וברורים שהם דמיון גשמי. אני עומד מול המלך. בדיוק המלך נראה, כאיך לדמיין אותו, כן לדמיין אותו, אולי בכלל לא לדמיין את המלך, רק את הארמון, בסדר, יש מה לדון בזה, נדון בזה ביחד שבוע הבא, כן? אבל קודם כל זה אומר, אתה לא יכול להגיע ישר ל... יכול להיות שהרב קוק כבר מדבר איתך ל... לא יודע מה, ל... זה, או הבעל שם טוב, או... כן? אבל אם אתה רוצה לבנות בצורה יסודית, את היכולת הזאת שיהיה לך מחשבה חזקה, אתה מתחיל מהקומות התחתונות. זה מתחיל משם. ויש צד כזה בתפילה, גם ברמה ההלכתית. בגוף, נכון, יש הנהגות גופניות, פותח את ידי רם, לבוש, צריך להתלבש יפה, לעשות כל מיני דברים בידיים, רגל ישרה, להתכופף, לכרוע, העיניים. עכשיו, לכאורה, מה זה? זה גשמיות ממש, כאילו, מה דחר שמי, כאילו? משמע שכן, זה חלק מהתפילה. יש פה איזו עבודה תיאטרלית, כאילו, להבדיל. יש פה עבודה ממש של המחשה, של דמיון מוחשי, קודם כל. ואסור לזלזל בזה, כי הנטייה שלנו, ככל שאנחנו מעמיקים ומדברים על העומק של הכוונות, זה לזלזל בדברים האלה. אז זה אני כבר מכין אתכם. זה יהיה בעצם הפתח אני נקרא את זה, אין לכם את זה מולכם, אני אקרא רק את ההתחלה. איפה ראיתי זה? זה עוד זין, סליחה, קפצתי.
איך מתקנים את הרב המתיבי?
אתה?
מדבר על זה, איך
מתקנים את הרב המתיבי? כן, 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 בטח, זה כל הספר. זה הפתיחה של הספר. אני קורא מעוד זין, אין לכם את זה מולכם, אני אקרא את זה לזה. כבר התנצל אברך לפניי ואמר, אם הייתי יכול לצייר לפניי איזה דמות, בשעה שאני עומד לפני השם יתברך בתפילה, הייתי מתעורר. על כל פנים כל מי שמבקש ומתחנן לפני הכל יכול שיש בידו להושיע לי. או שהייתי מזדעזע או מרתט מן המחשבה והציור בעצמו שאני עומד לפני כיסא הכבוד. אבל, כיוון שאסור לצייר לי שום דמות וציור, ורק ידיעה יש לי שאני יודע שעומד אני לפני השם, כן, משהו כזה, מטושטש כזה. ידיעה שהיא בלא מחשבה, ובלא מחשבה אי אפשר לי להתעורר. ואני לא מצליח, בא אל האברך, אומר, תשמע, אם אני מצייר דמות, אני נכנס לזה. אם אני לא מצייר דמות, לא מצליח. מה עושים? ומי יודע אם לא הייתה זאת גם יסוד וסיבת חטא הערב רב, שאמרו, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו ושנראהו. טוב, עכשיו הוא עונה, וכיוון שיסוד חבורתנו הוא שלא לגעור ולגזור סתם על האיש עשה כך וכך, כי או שלא ישמע לנו או שיראה את עצמו, לומר שיש לו מחשבה טובה והתעוררות, ואין לו. וכל יסוד חבורתנו להרכין את הכתף למקום למחיות החברים עד כפות רגלי נפשם. ביטוי יפה. הוא אומר, אני רוצה לרדת אליכם, איפה שאתם נמצאים. ומשם להעלותם באמצעים מתאימים להם. לכן נראה גם להם תקנה וצריך להרגילם כפי מצב. לכן האיש במצב כזה, בראשית גידול והתרחבות מחשבתו, יסמוך את עצמו על הרייבד, שמשיב על הרמב״ם זל. פרק ג' הלכות תשובה על חזיים. וזה לשונו, אמר רבם. ולמה קרה לזה מין? הרי הרמב״ם שם קורא לכל מי שמגשים את השם, הוא קורא לו אפיקורס. הרייבד קופץ. הוא אומר, למה קרה לזה מין? כמה גדולים וטובים הלכו בזו המחשבה. ועל פי פשוט קשה להבין את דברי הרייבד זל, הלא מקרא מלאו, כי לא ראיתם כל תמונה וכדומה. עין בכסף משנה שם וכו'. ולפי ענה, לא שאמר הרייבד זל שיתאה האיש לומר שיש חס ושלום למעלה שום תמונה. אז מי להזכיר. אבל כנראה לי באמת ידע האיש שהשם יתברך אינו בעל שום תמונה. רק הוא, הקרוץ מחומר, איש מגושם, בעל תמונה מצייר לו זאת. כדי שתוכל מחשבתו להאחז ולהתגדל ולהתרחב, וכאשר יעזור להשם ותתחזק מחשבתו ותוכל לחשוב בהשם מחשבה חזקה ונקייה, ודמיון ניצוץ נבואה יתגלה לו, אז התמונה והציור הגופני הזה ממילא יתבטלו. זאת אומרת, בתחילת הדרך צריך לצייר דמות, שוב, בבירור שלא הדמות זה השם, אבל הדמות הזאת עוזרת לי להיכנס לחוויה של עמידה מול השם. אנחנו עושים את זה, עומדים מול ארון הקודש, מכבדים לירושלים, כל מיני, כן? קוראים משתחווים ל...
למה רק בתור התחלה?
כי המקווה זה להגיע לרמת דבקות עוד יותר גבוהה, שאתה אפילו לא צריך שום דמות מוחשית, שאתה מסוגל כנראה, אבל זה כרגע המילים שאמרתי הם חסרי משמעות, אנחנו לא שם כאילו. לכן אנחנו כרגע צריכים לקבל גם כן, גם לצייר ציורים מוחשיים, ויוכל לצייר לו בעת תפילתו שעומד לפני השם יתברך ולפני כיסא כבודו, כדי לסבר את האוזן, כדי לסבר המחשבה, מה שיכולה לחשוב ולדמות. וגם אתה חבר החבריה בשעת הדחק צייר לך שאתה עומד לפני כיסא כבודו ואתה מתפלל ומבקש ממנו יתברך פשוט כבן שבוחר ומתחנן מאביו, רחם נעלי אבי, כבר אי אפשר לי לסבול נדודי הגוף ועזיבת הרוח. מן העת השלחתני ממך והסתרת פניך מאיתנו, ומי הוא האיש אף בלב אבן שלא ימאס בשעה שמצייר מחשבתו את הדמות הזאת, איך הוא עומד לפני כיסא כבודו אש אוכלה ומתחנן לעצמו לבני ביתו ועל כל ישראל. אז מה בדיוק מציירים? מציירים אש אוכלה, מציירים רגליים, או מציירים כיסא, לא יודע מה, זה כל אחד אבל הוא מדבר על עצם הציור, שזה דבר שיש מה לעבוד איתו, יש מה לעשות איתו. אנחנו לא רגילים לזה, נראה לי, אבל ככה הוא מתחיל את הדרך. טוב, נראה את זה אם ירצה השם בפעם הבאה, ובכל אות הוא מביא עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי עד ש... Thank you.